ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, עניין חיצוני לאומה, ועד אותו אמצעי להכרה של התפקדות הכללית והחלטת קיומה החומרי או אפילו אורחני. ארץ ישראל היא חטיבה עצומתית שרואה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות ומציאותה. ומתוך כך אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל ולהוציא לפועל את עומק חיבתה בשום השכלה רציונלית אנושית. כאילו ברוך השם אשר לאומה בכללה והטבעה הטבעית הרוחנית שבנשמת ישראל, שהיא ששולחת את קוויה בצבעים טבעיים בכל האורחות של הרגשה הבריאה ומזרחתי את זריפתה העליונה על פי אותה עמידה של רוח הקדושה העליונה ממלא שחיים דבר עליון את לבב קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית. מתוך כך, מתוך שתופסים שהקשר בין עם ישראל לארץ ישראל הוא קשר חיים, תודה רבה. קשר חיים. הוא לא קשר הסכמי, זאת אומרת, מוסכמה חברתית. הוא לא קשר פרגמטי, שעניינו להועיל למשהו. למרות שאין ספק שיש הסכמים, יכולים להיות הסכמים, יכולים להיות תועליות פרגמטיות ביחס לכל עם לארצו. אבל הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל הוא קשר חיים. זרם החיים הכללי, הימי, הנצחי, שמתגלה בעם ישראל בנצח דורותיו, הוא זרם החיים שחובק גם את הממד הדומים. כמו שהעלינו בהסברה השנייה, שהיא סודית יותר, עמוקה יותר, איך נגיד, טבעית יותר ונצרכת יותר, למי שרוצה להתחיל להיות מבין משהו בעולם הרוחני ובכתבי הרב. התפיסה האורגנית, התפיסה החלוטית, התפיסה ש... מתנגדת להגות הפנימית של יושב הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית נלשון הרב במשפט הזה שעכשיו אנחנו עסוקים לעמוד עליו, איך שהם רואים ואיך שהם מבינים את המציאות ואת התורה. המציאות היא אחדותית, המציאות היא גילום של זרם חיים אחד, ואופי החיים המתגלה בעם ישראל הוא אופי החיים המתגלה בארץ ישראל, ומתגלים חיים בארץ ישראל. הזכרנו את זה, זה נשארה וכולל בביטוי שלו חבוקה בסבולות פנימיות ומציאותה, תכונות נפשיות מיוחדות יש הארץ והעם, קץ מגולה הזכרנו, ושרמו עליה רבכם, וגם קשר הפלאים הזה, ההיסטורי, ש... אני חושב שאין תופעה כזאת בהיסטוריה, שעם קשור בחבל ארץ, שהקשר שלו לחבל הארץ הוא עמוק וחזק, אבל לא מתחיל מההיסטוריה. הקשר שלנו לארץ הוא בראש ובראשונה לא היסטורי. ההיסטוריה נוצרה כתוצאה מהקשר. לא הקשר התחיל כתוצאה מההיסטוריה. טוב, בסדר, כיום ודאי שיש לנו קשר היסטורי, כבר נחמיה אומר שם למלך הפרסי, עיר קברות אבותיי, הולך לעיר קברות אבותיי. אז ירושלים זה עיר הקברות שלנו, אלא עיר הקברות שלנו, זה אפילו לא עיר קברות אבותיי. אבל יש את האלמנט הזה, הנה אנחנו. שאת היד וגע בהר הזיתים, אבל פה זה לא החיים שלנו. אבל האלמנט, האלמנט ההיסטורי גם הוא מצטרף. אבל אבינו הראשון הלך פה אל הארץ לא בגלל קשר היסטורי. הלך אל הארץ בלי שיודע לאן הוא הולך. לך לך אל הארץ אשר אראך. רוב ההיסטוריה שלנו לא היינו בארץ. אבל לא היה רגע בהיסטוריה שלנו שלא היינו קשורים לארץ. הקשר הוא לא מתחיל מההיסטוריה. הקשר הוא מתחיל מהחיים. החיים זה לא משהו היסטורי. החיים זה הנפש, החיים זה הנשמה. כוח החיים הפלאי, האלוהי, שריבונו של עולם מתגלה בו בנו, שוכן בהם בנו, השכינה הזאת היא בציון. שציון זה הארץ וציון זה העם שיותר לבן. אז הקשר שלנו עם הארץ, קשר האומה והארץ, זה קשר כקשר האדם וגופו. קשר האדם אל עצמו. אז אם רוצים לעמוד, כלומר, רוצים לעמוד על התוכן של סגולת חדשת ארץ ישראל. לעמוד, כלומר, להבין. לעמוד על העניין, להתיישב, אולי באחרת היינו אומרים, התיישבתי בעניין. זאת אומרת, פה זה לעמוד, לקלוט את העניין. אם רוצים לעמוד, על מה רוצים לעמוד? על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל. אם רוצים, במילים פשוטות, במילים שלנו, אם רוצים להבין מה הערך של ארץ ישראל. פירוש מילולי של המילים, סגולת, כבר אמרנו פעם קודמת, סגולת, תכונה נפשית, סגולת, הסגולה, סגולת, התכונה הנפשית, סגולה גם יוצרת אסוציאציה עם עוד משמעות של המילה סגולה, שהגמרא יעשה לו סגולה, תראה שרשב"ם בבבא בתרא, אוצר פטור. יש המפרשים, וייתן לי סגולה מכל העמים, כאבן סגולה. זאת אומרת, אבן יקרה, דבר שהוא בעל ערך מיוחד. גם יש לפעמים פירוש שלישי למושג סגולה, שיכול להיות שאסוציאטיבית גם זה טוב, להתרשם מזה קצת. סגולס. סגולה זה סגולס. מה זה סגולס? אני יודע. כל מיני... צדיקים, תעשה כך וכך, זה סגולים. ימינו זה בעיקר מה שנשאר מהיהדות, שלא לומדים תורה, ומתאימים את הספר. אז כל היהדות זה סגולות. זה פועל, פועל. והסגולה, זאת אומרת, מה שפועל בצורה איזו מיסטית, לא, לא ניתנת להסברה, לא, לא, משהו פה, מעבר. על כל פנים, עיקר פירוש המילה סגולה, תכונה נפשית, אם רוצים לעמוד על סגולת קדושת ארץ ישראל, תכונתה, הפנימית, הנפשית של ארץ ישראל, שכלול בזה גם יקרתה, כמה היא נפלאה, כאבן סגולה, תכונתה נפשית, היא באמת מה סגולה, מה שקרה. ואולי מרצה פה גם משהו, כן, כי יש פה משהו סגולי, משהו פלאי, משהו שהוא סגולה כזאת, עם ישראל בארץ, אז הארץ חיה, והעם חי. עם ישראל לא בארץ, אז הארץ מתה, העם מת. יוחנן שמע, אמרו לו, דאי כי סבי ברבל. נלהם, מה נרחוני עמך לאדמה כתוב? ומשהו פה לא רציונלי. אצל הרציונליות של רבי יוחנן, זה היה נשמע לו לא רציונלי. איך יכולים יהודים להאריך ימים בחוץ לארץ? זה... משהו פה לא סביר. יש שם בתי מדרש בתי כנסת נו, אפס דיירס, זאת אומרת זה משהו מארץ ישראל נמשך, אז סדר, שם הם מעריכים ימין, בקרון, או שם הקשור. יהודי יוצא לחוץ לארץ ישראל. זה ההבנה הפשוטה של רבי יוחנן, מה ראית תלמוד בירושלים. על כל פנים, העם חי כי הוא בארץ. הארץ חיה כשהעם בעם. זה הולך ביחד. הסבולה המיוחדת, הפריות המיוחדת, שבצורה פחותה, אני אגיד, לא חשבנו איך זה עובד, או אתה לא מבין איך זה עובד. התכונה הנפשית המופלאה והקרואית. אם אתה רוצה לעמוד על התוכן, להבין את הסבולה של קדושת ארץ ישראל, קדושה זה דבר קדוש, זה דבר בעל ערך עצמי. דבר חילוני זה דבר שהוא משמש לתכלית אחרת. הנרות הללו קודש הם הזכרנו, אין לנו משהו להשתמש בהם. אם רוצים לעמוד על התכונה הנפשית הזאת, על התכונה הזאת של קדושה, של הערך העצמי, של ארץ ישראל, שהיא לא בשביל, אפילו בשביל שנקיים מצוות, לא בשביל אפילו שנוכל לממש את התורה, לא בשביל שיהיה לנו עולם הבא, לא בשביל, בטח לא בשביל שנוכל להתאגד פה, מבחינה ארגונית, מדינית, לאומית, חברתית. זה לא ימצא את העניין של ארץ ישראל. אי אפשר לעמוד על התוכן של סבולת קדושת ארץ ישראל, כי אם אתה מבין שהקשר בין העם והארץ זה קשר של עצם החיים, אז אי אפשר לעמוד, לא באמת אתה מבין, לא באמת אתה מתיישב ברעיון של היחס בין העם והארץ, אתה לא באמת מתיישב ברעיון, אתה לא באמת מבין את העניין, אתה לא באמת תופס על מה מדובר פה, ועוד דבר אתה לא תוכל, אתה לא תוכל באמת לאהוב את הארץ. לא תוכל להוציא לפועל את עומק חיבתה. כי באמת, בצורה טבעית, עם ישראל מאוד אוהב את הארץ. בואו נקדם את ההליכים. עם ישראל אוהב את הארץ הזאת, כמו שהוא אוהב את עצמו. כמו שהוא אוהב את חיה. כי היא ארץ החיים. כמו שהיא ארץ הקודש, הוא עם הקודש, זה רחם על ציון, כי בית חיינו. וזה קשה, זאת אומרת, כמה שאני מאוהב בעצמי, הנה, זה נשמע לא טוב. אני כל כך מאוהב בעצמי, עד שאפילו המילה שאני אוהב את עצמי, לא, אני מתקשור לעצמי, אני לא חושב על עצמי במובן שאני אוהב את עצמי. בצורה זרה, זה אומר, תשמע, אתה הכי אוהב את עצמך, אתה אומר שאתה אוהב כל דבר. ברור. אם אהבה זה קשר חיים, קשר ישר, זה נימה נפשית, בלתי מסויגת, ככל שהיחס הנפשי יותר זורם, ככה יש יותר אהבה, אז אין דבר שאני זורם איתו יותר מה שאני מצמין. העם, בצורה טבעית, הוא חי את הארץ, הוא אוהב את הארץ. עומק חיבתה של הארץ, איך מובילים, איך עומדים, איך מגיעים, איך מחנכים לאהבת הארץ. הנה, זה ערך אפילו של משרד החינוך והתרבות. אהבת הארץ, כן? זה ערך. אז אי אפשר להוציא לפועל את עומק חיבתה אם אתה תחשוב מה ימצא ומה יבטא באופן נאות, הגון, שבאמת מעיד שהיחס פה הוא כמו שהמציאותי, הדבר מתנהל בהתאם למציאות. לא תצליח להוציא לפועל את עומק חיבתה כמו שלא תעמוד על התוכן של סבולה קדושת ארץ ישראל. קצר. לא תבין מה זה ארץ ישראל, לא תהיה קשור אליה. כך היינו אומרים במילים פשוטות. לא תוכל לעמוד על התוכן של סבולת קדושת ארץ ישראל ולהוציא לפועל את עומק חיבתה באמצעות שום השכלה רציונלית אנושית. רציונלית. כבר אני חושב שאמרתי לכם פעם הקודמת, ביאף, עכשיו אני אומר לכם, ביגן, אני מסביר לכם ביאף. רציונלית, בלשון הרמב״ם, שמשתתף. כמו שעכשיו עשינו לסגולה שמשתתף, מצאנו שלוש, שלושה פירושים. אז גם רציונלי, שם משתתף. רציונלי, בפינו, שבשיחת ה-small talks שלנו, שאנחנו מדברים, שמע, תהיה רציונלי. אז פירוש של מילה רציונלי, הגיוני. ומישהו לא רציונלי, זה סיבה... זאת אומרת, בין החבר'ה אנחנו נשמע, אתה מתנהג בצורה לא רציונלית. זאת אומרת, אתה יותר מדי אמוציונלי. ובמצב מאוד חמור, הוא ישמע, הוא לא רציונלי. זאת אומרת, הוא קצת על גבול בי השפיות. זאת אומרת, זה אדם שאומר, תשמע, אני לא רציונלי. זה סיבה להרים טלפון לעזרה ראשונה נפשית. זה פירוש אחד של המילה רציונלי. הרב שמשתמש במילה רציונלי, הוא לא משתמש במשמעות הזאת, השמורה הלשונים. פירוש המילה רציונלי בכתבי הרב, ההגות או העמדה המוסרית הנובעת מניסיון החיים החושי פשוט. יש מדעים רציונליים. וכל המדעים המדויקים שהם מבוססים, ראשונו של איינשטיין, על מדידות בסרגל בשעון. מודד, סרגל, שעון, מסיק מזה עסקות נכון, הגיוניות, אז זה מדע רציונלי. אבל לא רק מבחינה לוגית, טיעונים שמבוססים על ניסיון החיים החושי הפשוט, אלא גם, למשל, מי שטוען שהוא בעל נטיות לרצח, הוא לא רציונלי. לא בגלל ניסיון חיים חיצוני, אלא בגלל שמשהו לא שפוי אצלו במוסר הבסיסי. פשוט בטבעי, בלי הרבה קוצים, בלי הרבה מחשבות. פשטות, תודעת החיים, השכלית הנגזרת מניסיון החיים הפשוט המיידי זה רציונלי. החשיבה הרציונלית בכתבי הרב זה לא ביטוי כל כך מכובד. זאת אומרת, מה שבשפת בביטוי הראשון שאני אומר רציונלי, שזה ביטוי, כשאנחנו ככה מדברים, זה בסדר גמור. אז בעוד שמישהו לא רציונלי זה ממש זה ממש לא מכובד, כלומר לא רציונלי, ומוריד מאוד את ערכו בני. אצל הרב הוא לא מפרש את המילה כמו שאנחנו מפרשים את המילה, והיחס הוא הפוך. המדע הרציונלי זה, אני מזלזל את זה, אבל זה חשוב, אבל זה מה שנקרא תפיסה שטחית, חשיבה שטחית, חשיבה פרגמטית, זה המבטים הגסים והמיידיים של החיים, שהם אינם צריכים שום עומק רציני ושום חשיבה אמיתית. אבל ההגות, שהיא איננה נגזרת מניסיון החיים החופשי בלבד, אלא היא למשל שמה לב למדים היקפים במציאות, למשל, לקביעה שהאדם מבקש ודאות. מישהו יכול לחלוק על זה? אפשר למדוד את זה, לסרגל שעון, זה דבר שהגעת למסקנה הזאת באמצעות ניסיון החיים החושי שלך. היית אומר את המשפט הזה לילד בן 10, הוא היה מבין אותך בדיוק למה אתה מתכוון. בשביל הקביעה הזאת צריך, והקביעה הזאת היא עוד כלום, רק משפט פתיחה. בשביל זה צריך את השכל. אחד שגיד, לא נכון, כן נכון. מה לא נכון? מישהו אומר לא נכון. יש לו בעיה בשכל. על כל פנים, זו קביעה שבהחלט היא מצריכה הגות, תהיית עין, תחושה, אינטואיציה, שכל, אבל שכל גדול. עכשיו, לדוגמת זה, יש עוד המון קביעות. יש שיטת חשיבה שלמה. שיטת החשיבה התהומית היא קונסיסטנטית, היא עקבית, היא שיטתית, היא ביקורתית. היא מדעית, אבל היא לא רציונלית. כי הקביעה שאדם מבקש ודאות, והאדם תובע שלמות, ובכלל ישנה תביעה ערכית ואידיאלית ומגמה כללית במציאות, אלה הן קביעות לא רציונליות. כי הרציונליות לא יכולה להגיד על זה שום דבר. ואם היא תגיד שאני לא רואה את זה, זה מזלזל בה. זו הסיבה שאנחנו זה קריצת, נו, בסדר. מה, אתה רוצה ש... ברציונליות, אתה רוצה להגיע לדברים עמוקים, דברים רציניים? זה תשאיר, יכול להיות, מייצרים, גם מוכרים באמצעים רציונליים. אבל, אבל מה שמשמעותי בחיים, זה דברים שמצריכים הרבה יותר מזה, זה לא סוכנות מחירות. ישנה השכלה רציונלית, כבודה במקום המונח, אבל השכלה הרציונלית האנושית בניגוד להשכלה הפנימית האלוקית. זה אולי דווקא אתם מכירים קצת משימוש לא כל כך ברחוב, אבל בבתי המדרש. הרבה פעמים לפעמים רבנים ככה מדברים, ואני לא כל כך מחבב את זה, אבל רבנים אומרים את זה, שכל אנושי אי אפשר להבין את זה. אם דרך כלל נוהג, כשחבר'ה אומרים לי דבר כזה, אני שומע את הרבנים שלהם מדברים דרך גרונה, אני נוהג לשאול אותם, בשכל אנושי אתה לא מבין את זה, ובשכל האלוהי אתה כן מבין את זה, אז תמיד אתה רוצה להגיד לי שהשכל שלך הוא אלוהי. לא מסתכל מקווה, מה אתם שומעים? מה זאת אומרת בשכל אנושי? זה לא בשכל אנושי הזה. אז במה? אבל בזה אני רק רוצה להגיד לכם לא לעשות חטאים שעושים לפעמים בית המדרש וזה שמדברים ולא יודעים על מה מדברים. אבל הביטוי הזה שעצמו הוא בסדר, רק אם יהיה אחד כמוני שיגיד את זה שידבר ככה ויגיד לא הבנתי מה אמרת והוא לא ידע להסביר, אז זה לא בסדר. אבל אם יהיה אחד כמוני שיביא וישאל, צריך לענות לו. שכל אנושי זה זה, זו השכלה רציונלית אנושית. זאת אומרת, הביטוי לפעמים שנמצא בספרים, שכל אנושי, זאת אומרת, מה שנגזר מניסיון החיים רציונלי. על פי הפירוש ששמענו פה, שהרב משתמש בו, ניסיון החיים החושי, או ניסיון החיים המוסרי, הפשוט, החברתי, המיידי. אבל יש שכל אלוהי. הקדמונים שהיו משתמשים במילה אלוהי, למשל הרמב"ם, החוכמות האלוהיות. זה חוכמות אלוהיות, מה זה חוכמות אנושיות? חוכמות אנושיות זה חוכמות רציונליות, מדעיות, פרקטיות, פרגמטיות, ניסיוניות. חוכמות אלוהיות הם החוכמות באמת. פירוש המילה אלוהי, זה כמו שהמהר"ל אומר לנו הרבה פעמים, אלוהי כללי. והמקור של אלה שהשתמשו במטבע הלשונית הזאת ואמרו, לא בשכל אנושי, אלא בשכל אלוהי. ודאי שמתכוונים בשכל שלך, תפעיל את השכל שלך. אבל תפעיל את השכל האלוהי שלך, אבל לא משמעות שפתאום נהיית אלוהים. זו תכונה של מי שקבעו בנו. אבל אנחנו לא אלוהים, אבל יש לנו שכל אלוהי, כלומר תפעיל את השכל בחשיבה העקרונית, הכללית, שתופסת את הפרינסיפ שחובק זרועות עולם. עושה חשבונו של עולם, מגמת הנסח. זה נקרא אלוהים. זאת אומרת, צורת חשיבה מקיפה, עקרונית, חובקת את כל המציאות כולה, זה שכל אלוהים. זאת אומרת, תודעה שחושבת על דברים, או לפעמים שזה צריך, כמו שניסיתי להדגים לכם, צריך אינטואיציות או תביעת עין, ודאות. תסביר לי מה זה ודאות. זה לא רציונלי. פה אתה צריך תביעת עין, אתה צריך שכל באמת, בשביל להבין על מה מדובר. אז זה כולל, כן, תביעת עין, תחושה, אבל זה לא שאתה אמור לא להפעיל פה את השכל. חשוב לי להעריך במה שאני מעריך לפני פה עכשיו, כי פה, בכתיבה הזאת, זה בו. בו ברשות הרבים. כי... יש לי קצת ניסיון ללמוד את כתבי הרב וגם ללמד כתבי הרב וגם לשמוע אנשים שלמדו את כתבי הרב. ועוד מכשול שגיליתי נעוץ פה בנקודה הזאת, מזה שמפרשים את המילה רציונלי, זאת אומרת, אנשים לא דואגים להגדיר טוב על מה הם מדברים, להסביר טוב אפילו לא לעצמם על מה הם מדברים, ופועלים באופן אינטואיטיבי בעולם הרוח. זה נטייה מאוד טבעית, כי ככה כל בני אדם נורמלי מתנהגים. גם בכלל בשפה ככה, אנשים לא נוהגים. לא נוהגים לחשוב יותר מדי מה ש... החיים לא מצריכים את זה, החיים בחיי היומיום, זה פשוט לא צריך. אז כתוצאה מזה מגיעים לאזורים האלה שמצריכים מקצוענות רבה, ואין. והחשיבה האסוציאטיבית פועלת פה. אי אפשר להסביר את זה בשום השכלה הרציונלית, אנשים. שיטת הרב אומרת שארץ ישראל, אי אפשר להסביר את זה. עכשיו אני ארגע. כי כשאני תמיד נמצא בצבא, אחרי שואלים אותי, למה אתם כאלה מטורפים ומתנחלים ומקדשים את האדמה? אז אני נבוך. כי האדם, האדמה, זה לא נשמע, זאת אומרת. כי יש לי תשובה שהשם ציווה, אבל בסדר, אבל אין לי מה להגיד להם, באמת. וחוץ מזה כתוב שאין מה להגיד, בשיטת הרב קוק. קראתי את הפסקה הראשונה באור, זה מה שהרב קוק אומר, שאי אפשר להבין את זה. אז זו התשובה שלי. לפי מה שלמדתי, אי אפשר להבין את זה. כי זה לא הגיוני. אבל זה ככה אצלנו. זה נשמע רע, אבל זה לא רק נשמע רע לאוזן החילוני. זה נשמע רע למי שיש לו בספר. זה עלבון לאינטליגנציה, זה עלבון לרב. ומי שמסתפר מאחורי התפשוט הזאת, ועושה מהרב את סיפור המחסה לזה, זה עניין רע. שאני מוחק כנגדו, ולכן באתי. כל פנים, זה לא אמור לצאת לי. לא מתכוון הרב, אם אתה מבין את המילה השכלה הרציונלית אנושית, בצורה מדויקת כמו שהסברנו, בשום פנים באופן לא מתכוון הרב לומר שזה לא הגיוני, ואי אפשר להסביר את זה. הגיוני, אפשר להסביר את זה, ניסיון החיים האישי שלי אומר שאנשים רחוקים מאוד, ולא שום הסכמה לשום עיקרון דתי מכל סוג שלו. בתנאי שיש להם שכל, הם אנשים עם אינטליגנציה בינונית ומעלה. לא יודע אם בינונית מספקת, אבל בינונית ומעלה. אז ככל שאינטליגנציה גבוהה יותר, קצת הזמן מהיר יותר. מאוד אינטליגנטי, 5 דקות אני סוגר את זה. פחות, רבע שעה, עוד פחות, חצי שעה. גד, אפשר להסביר את כולם. בצורה משכנעת, הגיונית, שאין מה להתווכח. ובשום מקום בכתבי הרב, בוודאי לא פה, לא כתוב משהו נגד. ההפך, אי אפשר להסביר אותה, אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל, בהשכלה שטחית, בחשיבה מטריאלית, בהשכלה רציונלית, אנושית, אבל בהשכלה אמונית, אלוקית, ודאי שאפשר להסביר. אבל גם פה בעיה, כמו כל המילים, איך אמר הרמב״ם, כבר הזכרנו את זה שצריך ללמוד הרמב״ם הרבה כדי שנתרגל כמה שמה שמבלבל אותנו בעולם הרוח זה המילים, והפרשניות ההזויות שיש לנו במילים הקדושות. אז גם המילה אמונה זו בעיה, כי המילה אמונה שהיא נמצאת בלב ההמון ועל שפת ההמון, מילה אמונה זה בדיוק משהו לא רציונלי. זאת אומרת, אני, הגדרת המושג אמונה, שאני אקבל משהו כנכון, למרות שאין לי שום הוכחה לכך, זה נקרא שאני מאמין. זה שפת הדיבור, לגיטימי, לפעמים, זה פירוש המילה אמונה, רק אמונה שאני משתתף. והשימוש הזה של המילה אמונה הוא בטח נמצא במסגרת דתות, בעיקר נצרות. זה פירוש קרוב מאוד לפירוש של המילה אמונה בנצרות, עד הרבה. אני מאמין, כיוון שזה אבסורדי, זה היה אחד מהמשפטים הקלאסיים של אבות הכנסייה, תפידיאנוס לפני 2,000 שנה, זה מתאים לקו אמונה נוצרי, אבל זה לא מתאים לבית המדרש כל כך. גם בבית המדרש לפעמים ככה משתמשים במילה אמונה, זה בסדר. אבל זה לא בסדר כאשר לא מעלים על הדעת שרוב המקומות שחז"ל במקורות ראשונים ואחרונים משתמשים במילה אמונה, הם לא מתכוונים לזה. אבל אמונה, למשל, אומר המהר"ל, שדבר אשר הוא בלא הבנה לא יקרא זה אמונה. אז זה אומר שאמונה זה ההפך, אתה לא מבין את זה, זה לא נקרא שאתה מאמין. הוא אומר רק האמונה היא בלב. האמונה היא בלב, אז יש לך פוטנציה של אמונה. אבל כל עוד אתה לא מבין את זה, זה לא יקרא אמונה. זה מאוד קרוב למושג אהבה של הרמב"ם, סתם כולכם מכירים, כפי הדעה שבידענו תרבה אהבה, היא מעט מעט והיא הרבה הרבה. זאת אומרת, אהבה שבאהבת את השם אלוקיך, הוא לא לשמיר, אנחנו אוהבים אותך ולרקוד. זה, אומרים, מרגש, אבל אהבת השם היא כפי השכל, כפי עומק הדעה. מעט, אז מעט אהבה. למרות שהצלצולים והרגשנות יכולים להיות רבים. זה לא עושה את זה לאהבה. בשכל, הסיכויים לאהבה גדולה יותר גדלים. אהבה ואמונה פה, במשך הספר, איך מתברר שהם מושגים כמעט, אני יודע, אחים, תאומים זהים, אולי אפילו איש אחד עם שני ראשים. על כל פנים, לגבינו, בשלב זה, אהבה ואמונה זה אותו דבר. אהבת השם, אמונת השם, אותו דבר. ושניהם, כשאנחנו מדברים על לא השכלה רציונלית אנושית, כי השכלה אמונית אלוקית, אז אמונית זה לא הכוונה בלי סבל, אלא בתהום של סבל. אלוקית, כלומר, תפיסה כללית, תפיסה מהותית, חובקת זרועות עולם, חובקת כל ההיסטוריה, כל תנות הרוח, כל מציאות האדם, כל כוחות הנפש, כל המדע, כן, גם רציונלי. אתה עושה פה עכשיו חשבון כולל, אתה יודע לחשוב במה שנקרא בגדלות, בראש המילה גדלות, זה לתפוס את הדברים בכלליות. בתפיסה פרינסיפיונית חובקת זרועות עולם. זה נקרא אמונה בבית מדרשנו. שכל אמוני, שכל כמו של המהר"ל. כמו של הקוזר, כמו של הרב, כמו של כל גדולי ישראל. זה נקרא שכל אמונה. זה שכל, שכל. זה אתם יודעים, נכון? לא חידשתי לכם כלום. וגם מה שאמרתי פה זה נשמע חדש פשוט בניסוחים. אבל מי אומר את מה שאמרתי פה עכשיו בלשון אחרת ואיך? מי מכיר מטבעה? איך אומרים אמונה במילה מרדפת, במקום אמונה, איך אפשר לקרוא לזה? סליחה? איך מילה מרדפת למילה אמונה בתנ"ך? לא שומע?
ידיעה.
מה נתחיל על המילה פשוטה? יראת השם. נכון? יראת השם, אמונה זה אותו דבר. ולמד אותנו החכם מכל אדם, שהן יראת השם, היא חוכמה, נכון? הן, לימדו אותנו חז"ל, הן ביוונית אחת. הן, פירק לנו הרמח"ל בשורות הראשונות של מסילת הישרים, אחת, רק יראת השם היא חוכמה. לא אמר הלכה, לא אמר אסטרונומיה, לא אמר מתמטיקה, לא אמר שום דבר. רק יראת השם היא חוכמה. זה מה שאמרתי לך. ולכן, חוכמה זה ודאי לא משהו שאני לא יכול להסביר. זה ודאי שאתה צריך. רק ליראת השם אתה באמת צריך להפעיל את השכל, את השכל הגדול. כי באמת לאמונה, עד אתה, השכל הוא כולו מושאל. לכל מקצועות החיים השכל הוא מושאל. בסדר, גם למדע, למתמטיקה צריך שכל, אפילו לשח צריך שכל, ובטח בשביל הקצות צריך שכל, אולי. אבל השכל והחוכמה, מה שאומר שלמה המלך, והוא מלמד אותנו הרמח"ל, זה אפילו לא הקצות. החוכמה זה האמונה. בשביל זה צריך שכל, שכל. בשביל זה ברא הקדוש ברוך הוא את השכל. בשביל האמונה. ואי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל ולהוציא לפועל את חומת חיבתה בשום שכל שטחי, אלא בשכל תאומי, בשכל אמוני. בתפיסה כזו שרואה למשל מה שדיברנו, זה שייך לשכל אמוני. ראיית כל המציאות כולה כאורגני. זה לא דבר שהרציונליות מגיעה לזה. אבל בשביל זה צריך תביעת עין. האמת היא שכיום אפילו המדע מתקרב לזה. כי המדע מתחיל להיות הוליסטי, ככה הם קוראים לזה. רב תחומי, צריך אדרבה להפרות את החטיבה, אז יועיל בזה שיקירו המקצועות השונים, בעלי המקצועות השונים, שיפרו אלו את אלו. ויש גם מקצועות כוללים בתוך המדע עצמו. ויש כבר כאלה מתוך המדע עצמו, שהם אומנם מסתכלים עדיין נמוך, ומתוך ניסיון החיים, אבל כבר אומרים, כדור הארץ בהתפתחותו, הוא מתנהג כמשהו חי. אלה טיעונים שכבר נזכרים בקרב אנשי מדע, קוסמולוגיה. רק אנחנו עוקבים אחר התפתחות המדעית הזאת בשיחה, כמה שהיא הולכת, הרב מדבר על זה בכמה מקומות, גם הכל שהולך המדע ומתפתח, זה הולך ומאלץ אותנו לחשוף את מה שעד עתה היה החוכמה הזוטרית, חוכמת מסתר, חוכמה פנימית ששייכת לידי חיבים, זה הופך להיות משהו שנתבע להסברה. אומר הרב היום, אתה לא יכול להסביר אפילו הסברה אמונית, אפילו ברמה בינונית, לאנשים בינוניים, בלא הרחבת מחשבות ענקיות של מעשה בראשית, מעשה בהרכבה. זה הרבה הודות למדע, כי באמת כיום המדע מגיע להפשטות פנטסטיות. חזרה לענייננו, המחשבה המופשטת, החשיבה, חופק יצירות העולם, המחשבה המקפת, המחשבה העמוקה, השיטתית, התאומית, האמונית, המחשבה הגדולה, השכל הגדול, רק הוא יבחין שהמציאות היא אורגנית. רק הוא יבחין שזה לא מקרי, זה לא יכול להיות, התופעות המדהימות האלה, שהסגולות הפנימיות, שקשורה, חבוקה, האומה עם הארץ, וזה אלם עובדות שאתה לא יכול להכחיש אותן, עובדות ניסיוניות. והן מתאימות אל הקונספט, אל התפיסה הפנימית הכללית שאומרת הכל חי. ואם אתה תופס שהמציאות כולה היא זרם חיים אחד, שמודרג בחטיבת דצחם, דומה עם צומח חיים מדבר, ככל שהסדירות הולכות ומתעלות, הן מתעלות באיכותן ומתמעטות בכמותן, ואתה מגלה פה אופי מגמתי, פנימי, שנשמת כל היש, האלוקית, הכללית, שמחוללת את הכל, מקיימת את הכל, מחיה את הכל, ומעצבת את הכל בצורתו הנגלית לעינינו כמתפתחת, ובאמת היא איננה אלא מתגלה לעינינו, בעצם היש, שמרכז היש ההיסטורי של כל היש, זה עם ישראל, בנצח עוצמת חייו, ובכל איכויותיו הרוחניות, המוסריות, החיוניות שהתגלו בכישרון, קיום והשפעה שלו, אם ככה אתה מסתכל על המציאות, קודם כל אתה מציאותי. ואתה ריאל, ואתה לא עזור, כי אתה פעם ראשונה שאתה פשוט מסתכל על מה שבאמת מתפרש פה, בצורה טוטלית. ומתוך מחשבה כזאת, אז כן, אז גם הקשר בין עם הפלאות הזה וארץ הפלאות הזאת, הוא אינהרנטי, הוא נגזר בצורה הכרחית. וכשאתה חושב ככה, אתה תופס את העניין. אז ברור שהקשר בין העם והארץ הוא קשר של חיים. וזה גם ברור שאתה באמת רוצה, אם זה קשר של חיים, אז להוציא לפועל את עוצמת האדם. תסליחו לי על הגסות, אני אתבטא במילה הזאת, הרגש. אם אתה רוצה להוציא לפועל את הרגש הראוי ביחס לארץ ישראל, שאם אתה שפוי, אם אתה נורמלי, אם אתה באמת מציאותי, צריכה להיות לך הרגשה עצומה ביחס לארץ. כי זו האמת שלך. כי כי אתה נטף חיים מזרע החיים של האומה הזאת. והאומה הזאת קשורה לארץ הזאת בקשר חיים. אז גם אתה קשור לארץ הזאת בקשר של חיים. אתה מרגיש את זה? אם אתה לא מרגיש את זה, טוב, א', אתה נמצא בחברה טובה, הרבה לא מרגישים את זה. אם זה מנחם אותך, יש דברים שאתם יודעים, מחמת. אבל עדיין, אם זה המצב, יש מקום לחשוב שאני לא מספיק איבדתי את כוחות נפשי שיתאימו אל האמת הנשמתית שלי. כי אם אתה לא מרגיש את זה, אתה אדם לא מפותח. אתה לא מפותח באישיותך. אישיות מפותחת היא כן מרגישה. אולי אפשר להביא, אם זה נתנה שזה יהיה מהיר, אם זה יהיה יותר מדקה, אבל אם אפשר תוך דקה להביא את איגרות חלק ב', איגרות פנימיה חלק ב', אם כן, אז תקום, ואם לא, אל תקום. אני יכול להגיד את זה בעל פה, אבל אני ארוס את זה, אני אגיד בעל פה לעומת מה שזה כתוב. אני רוצה להדגים לכם, איך חש יהודי אותנטי ביחס לארץ ישראל. מה זה נקרא להוציא לפועל את עומק חיבתה? זאת אומרת, מה היחס של אדם נורמלי? תקני. אני רוצה להדגים לכם את מה שהרב כותב, והאדם התקני שלנו רוצה להדגים לכם אותו, אתם יודעים, קוראים לו? הרב. הוא האדם התקני ביחס לארץ ישראל, כן.
הרב הסביר, לפי
הרב,
לפועל
התורים
קיבלתה,
זאת אומרת,
חיבה של עם ישראל
לארץ
ישראל.
כן, נכון. אפילו אני עכשיו מנסה להסביר, לא כאילו יוצא לפועל התורים קיבלתה של עם ישראל לארץ ישראל. עם ישראל הוא די בסדר, הוא מסודר, לא כל כך צריך לעבוד עליו. כאילו, תלוי מה אתה מבין במילה עם, אבל אם אתה תופס את המילה עם בצורה עמוקה מספיק, תודה.
אז זה
הפרטים? כן, אני רוצה להגיד על הפרטים. העם, ככל שהוא יותר עם, יותר כללי, או כזאת, מסודר, הוא לא זקוק. אפילו לרב הוא לא זקוק. אבל פרטים, דור פרטי, ככל שכן, חברה פרטית, ככל שכן, משפחה, ככל שכן, איש, אז הוא צריכים. כי כמו כל דבר בחיים, אנחנו לא יוצאים, אתם יודעים, בנשמה שלנו, אנחנו יודעים את כל התורה כולה. ואם ככה, אז לכאורה, אז מה אתם עושים פה? אתם יושבים בבתי מדרש, מוציאים לריק את ימיכם, אתם כבר יודעים את כל התורה כולה בנשמה. אז ברור שזה, אז מה אם אני בנשמה? הבעיה זה לא הנשמה, הבעיה זה אני. ואני לא יודע את התורה, ואני צריך ללמוד בצורה מלאכותית, ליצור קשר עם התורה. למלא את התודעה שלי, הנפשית, המוסרית, המשפטית, הרוחנית, עם התורה, כולי ואולי, שאני אחפור את האפי, לפני האותנטיות הנשמתית שלי. כמו שזה נכון ביחס לתורה, זה נכון ביחס לכל דבר. בן אדם הוא מוכשר, נגיע בפעם קודמת, אני מוכשר. זה כבר בולבן, רוב כמות שאני מלמד, אני לא זוכר למי אני אומר מה, אבל... אבל אם מתתי לכם את הדוגמה שקוף לא יכול, אי אפשר ללמד אותו לדבר, זה לא היה פה. סליחה. על כל פנים, האדם מוכשר להמון דברים, למשל אדם מוכשר לדבר, אדם נולד. אז הוא אולי הוא מוכשר אחרי דיבור, נכון? עכשיו תשאיר אותו, הוא מוכשר אחרי דיבור. אז ודאי אפשר אחרי דיבור, אבל אם לא תלמד אותו הוא לא ידע. כי כל דבר טבעי, הכי טבעי, הכי בטוח, הכי, הוא צריך טיפול מלאכותי. אין לך דבר טבעי מהקשר שלנו לארץ ישראל. אם אתה מתכוון להשאיר את זה, אז זה כמו שאתה משאיר את האדם, הוא בסדר, מעצמו ידע מוזיקה, מעצמו ידע לדבר, מעצמו ינימוסים, מעצמו ימצא את כל היכולת האינטליגנטית שלו. זה קשקוש. טוב, אני מבין. הספר הגיע, ולכן אנחנו פחות סבלנות לשאלה. זה פה בתשובה של הרב לרדב"ז, שהציק לו לרב סביב נושא השמיטה כאילו, ותר השמיטה של הרב. מכל מקום יש לרדב"ז כמה זכויות גדולות מאוד 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 בשמיים, וזה שבזכותו קיבלנו כמה אגרות מדהימות, וזה אחת מהן. אז פה, אז כותב הרב, פה בסגנון הקשה שלו, הרדב"ז, כתב הרב, כבודו, כל זה שבא לעקור את השביתה מישראל, יש לי הצעה. תיסע, זאת אומרת, תעזוב פה את הרבנות פה בארץ, ולך תמצא לך רבנות, כולם יסליחו לדעות שכמותך לתת רבנות בחוץ לארץ. ושלום על ישראל, לא תצטרך לבטל את השמיטה מישראל. איצי, נתן הרב. אז הרב נגיד לו על זה.
איזה
עמוד? זה בעמוד קופנון ד' בחלק ב', הגרת תף קופף ב'. זה הגרת בקדימה לפני ההגרת הידועה, הגרת תקנה. אז, אבל זה לא איגרת כל כך גדולה כמו איגרת תקנה, לא בכמותה ולא באיכותה, אבל באזור זה מספיק גדול. ובייחוד תמהני על הצעתו לצאת לחוץ לארץ לקבל רבנות. שממש, אם ייתנו לי מלא חללה ועלמה בשביל רגע אחד של נשימת אווירה הקדוש של ארץ ישראל. ולעומת זה, עם כל כסף וזהב שבעולם ייתנו לי בשביל נשימה אחת של אוויר כתמי של ארץ העמים, בוא זבוז לנו. זולת להסתמן איזה צורך גדול בשביל קדושה הכללית. יודעים שהרב שלא מדבר הוא נולד לחוץ לארץ. מבחינתו זה היה בטעות שלא היה לחוץ לארץ. אבל עוד גרוע מזה, הרב מצא את עצמו יוצא לחוץ לארץ. אחרי שהיה פה בארץ, דומני יותר מפעם אחת. אבל תראו כמה שהדבר הזה קשה לו. ולמיד כמה בשביל הרב לצאת לחוץ לארץ זה פשוט מסכות נפש, מסכות נפש, מוח נשמע, הוא עושה את הכל. אז למה הוא יוצא לחוץ לארץ בשביל כלל ישראל? בשביל כלל ישראל בן אדם רואה את עצמו, בשביל כלל ישראל טיפוסים כמו הרב לא רק רואים את עצמם בעולם הזה, הם מוכנים להרוג את עצמם בעולם הבא. אז הוא עושה את הכל, לא לעולם הזה, לא לעולם הבא, כלל ישראל, אין חשבונות, יש תשובה מאוד מפורסמת שהרב משפט כהן בנושא הזה, כלל ישראל. אז כאילו, זאת אומרת, אם זולת שיוצאים, אם יזדמן איזה צורך גדול בשביל קדושה כללית, שאז יפתחו לו קדושי עליון שכשיוצאים לחוץ לארץ על מנת לחזור באופן המצווה, אתם יודעים, הרמב"ם, הגמרא, לא יצא לחוץ לארץ, יש בשביל, שלושה דברים אשר נזכרו. באופן המצווה ועל פי התורה, אז הולך אוויר ארץ ישראל עם הדבק ואהבת ידידות קדושתה, ובדרך רוחני, גם במקום שעומד עליו, יש פה קצת בחינת קדושת ארץ ישראל. אבל לעזוב את מקום בית חיינו ולצאת לחוץ לארץ, שדומה כעובד עבודה זרה, תמי. כותב פה תף מנה, תמי. תקרא על יצאה הזאת. משחק, תמי, תמי. טוב, זה היחס של להוציא לפועל את עומק חיבתך. טיפוס כזה, זה טיפוס יהודי, איך נגיד, יהודי נורמל. יהודי תקני, יהודי טבעי. זה היחס הטבעי לארץ ישראל, זה התחושה ביחס לארץ ישראל. זה אחד שהצליח להוציא לפועל את עומק חיבתה. ככה הוא חש. מבינים שאנחנו לא מעלים על דעתנו חוס כזה, אז הוא חושבים כדי להישמע יפה. תמיד כתוב מהאותנטיות של החשות שלו. אז אם רוצים להגיע לתחושה נורמלית בתכנית הזאת, אם רוצים להגיע לזה, אי אפשר לעשות את זה בהשכלה רציונלית אנושית. כי השכלה רציונלית אנושית תגיע לכך ש... שארץ ישראל היא קניין חיצוני לאומה וגם לך בן אדם. והיא גם תספר לך, תשמע, מה מזליק שקצת תצא לאיזה טיול בגאוניה? אתה יודע, זה ממש נופים מדהימים יש שם. ועוד הרבה ספרות אפשר להגיד את זה. מה סליח השם אתה יכול ללמוד מזה? ועוד המון ספרות יש פה. זה מתי שהיחס לארץ ישראל הוא באופן של השכלה רציונלית אנושית. מגיעים למסקנות ההזויות האלה. אבל אם אתה רוצה להיות הגיוני, בהיגיון התורה, בהיגיון אמיתי, בהיגיון מציאותי, אם אתה רוצה לעמוד באמת, להבין את תוכן סגולת קדושת ארץ ישראל, ולהוציא לפועל את מומת חיבתה, לא תוכל בשום השכלה רציונלית אנושית. אז איך תגיע להשכלה, לתודעה המכונה המתאימה? אתה תוכל לעשות את זה ברוח השם אשר לאומה בכללה. בהטבעה הטבעית, הרוחנית, אשר בנשמת ישראל, שהיא ששולחת את קוויה בצבעים טבעיים בכל האורחות של הרכשה הבריאה, ומזרחת היא את צריכתה העליונה על פי אותה המידה של רוח הקדושה העליונה המלאת חיים ולא המיליון, את לבד קדושי הרעיות והמוקי המחשבה הישראלית. אנחנו לא, השנה לא נעמוד על החלק הזה של המשפט עד הסוף, רק נתחיל. השנה הבאה בפרט. אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל להוציא לפועל את עומק חיבתה, כי אם אפשר לעמוד ואפשר להוציא לפועל את עומק חיבתה באמצעות רוח השם אשר לאומה בכללה. רוח השם, מה זה רוח השם? רוח השם, בואו דפדפו לעמוד יוצאת, פסקה אחרי, שורה שלישית, יש פה הגדרה, מה זה רוח השם? הפסקה מתחילה במילים תוך הלב פנימה וכדי תאותו ופשטו, מתקבלת כאשר ארץ ישראל כמובשת וחוזקה את התקשרות האמיצה והתרבית של החיים ומצוות השם כולם, לצקת את רוח השם. וישנה פה הגדרה, לפי הכלל שאמרנו בפעם הקודמת, הנה המשפט שבא אחרי המילה, ויש סיכוי שהוא מגדיר אותה, אז הוא מגדיר אותה. ופה הוא מגדיר אותה. מה זה רוח השם? רוח השם זה רוח ישראל המלא, הכללי, הממלא כל חללה של הנשמה. עוד פעם. מה זה רוח השם? רוח השם זה רוח ישראל. המלא, כללי, הבעיה היא תמיד ככה. שגם ההגדרות של הרב זקוקות, ההגדרות הסיפור, שמתאדים את האנשים הרבים. אבל מי שמתרגל לעבוד ככה, הוא ילך בימים. אפשר להבין עד הסוף. הדקת בי. יכול להיות שלא לא רגילים, אז בהתחלה זה קשה. אבל זה כמו ללמוד שפה, ואתם יודעים שאפשר ללמוד שפה. רוח השם זה רוח ישראל. קודם כל, מה זה רוח השם? מילה קצרה, זה רוח ישראל. מה זה רוח ישראל? שגולה לסוציאלית, מילה רוח ישראל, רוח, אני יודע, ונתתי רוחי בחיר, בחיר תה. אולי זה קשור. טוב לכם. אני מנסה לעזור לכם איך כשמגיעים לפינות כאלה, איך חושבים, איך משתדלים להבין. אז טוב לחשוב בצורה כזאת, רוח ישראל, הרוח של ישראל. הוא ממשיך, רוח מלא, כללי. כללי, כללי זה פה במשמעות, משמעות המילה כללי זה נשמתי. חיוני, נשמתי, טבעי. רוח ישראל המלא הכללי, הממלא את כל חללה של הנשמה הישראלית. נשמה, מה זה נשמה? נשמה, נגיד עכשיו מילה מינימלית, נשמה זה מה שאין לך אותה, אתה מת. אז נשמה זה נשמת החיים שלך. נשמה זה החיים. זה לא מספיק מה שהסברתי לכם פה עכשיו, אבל זה התחלה. יש את הנשמה, את כוח החיים המחיה אותם. וכוח החיים המחיה אותנו, הוא בעצמו מלא נשמה כללית. בואו נמשיך קו הדיבורים שלנו משבוע שעבר, שאנחנו גם כבר הסתרנו אותו עוד פעם לפני כמה דקות. החיות הזאת הכללית, נשמת כל חי, נשמת העולם, רוח העולם בנפשו ושכלו וחייו, שהוא נקרא חי העולם, שזה האלוה, שמתגלה כחי העולם, חי העולמים, כאור עיניים. החיות האלוקית, החיות המחוללת את הכל, מחיה את הכל, מקיימת את הכל, מעצבת את הכל, ודוחפת את הכל אל מגמתו, אל תכליתו, מה שהולך ונראה לאלינו כתהליך אבולוציוני, קוסמולוגי, היסטורי, ביולוגי, או בכל הערות ששם אתה מרגיש, את ההתעלות של המציאות לאורך הזמן. כי נשמת החיים הפנימית הולכת ונהיית יותר דומיננטית ברישומה במציאות החיצונית. ורוח השם הזו היא רוח ישראל שממלא את הנשמה, רוח ישראל המלא הכללי, הנשמה הכללית של ישראל, נשמת כלל ישראל, לפעמים קוראים לכנסת ישראל. והוא ממלא את כל חיה של הנשמה. הנשמה שלי, נשמה שהייתה דוד דהוריי, היא כולה אינה אלא כלי שמקבל בו את הנשמה הכללית, שהיא רוח ישראל, היא רוח השם. נתתי רוחי בכם וחיתם. ורוח השם הוא בנו. כי רוחי עומדת בכם, אל תיראו. זה פסוק מסחריה, כמי שלמה. אז רוח השם אשר בקרבנו, כן, זה מה שהזכרו אותו בבת חמי הקודמות, גם עכשיו, זה מה שנקרא. ראשון הקורס הזה, שכינה. כי הייתה שכינה בישראל, בבחינת רוח החיים, גוף האדם. אותה מתנה להם, זו ואור בגופם, בנפשם ובמעונותיהם. אני מקווה שאתם זוכרים. אז זה רוח השם אשר עלינו. רוח השם, רוח ישראל, המלא הכללי, המלא הכללי, המלא את כל חללה של הנשמה. נחזור. רוח השם אשר על האומה בכללה. איך אתה תוציא, תעמוד על קדושת, על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל, ואיך תוציא לפועל את עומק חיבתה, זה על ידי רוח השם אשר על האומה בכללה. על ידי קשר החיים אל חיי החיים. ופה בא עוד חצי משפט, והוא באמת מגדיר את החצי הראשון. איך אפשר להגיד במילים שונות רוח השם אשר על האומה בכללה? אפשר להגיד אותו רעיון בהמשך המשפט, בהקבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל. זה כפל העניין במילים שונות. רוח השם אשר על האומה בכללה הוא ההטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל. נשמת ישראל ונשמת הכלל ישראל. נשמת ישראל, תראו, אני קצת אומר לכם בצורה אקסיומטית, הרי יש את בית, כי כשדברתי לכם פסקה אחרת, במוד י' בית, את המילה המלאת כל חללה של הנשמה, אז אני אומר לכם הנשמה הפרטית. ופה, ההטבעה הרוחנית, אשר בנשמת ישראל, אני מסביר לכם נשמה כללית. אני צודק. למה אני צודק? לא יודע. אני לא יודע להסביר לך, אבל זה נכון. בהטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל. פה הכוונה נשמת האומה, אז הטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת האומה, כוח החיים הכללי של האומה, הוא איך נצא אותו בצורה ציורית כזאת, מנהר חיים כזה. צרור החיים. ומנהר החיים הזה יש זירונים משני. וזה, אני יודע, השבטים, החיים של השבטים השונים. והם מתפרטים בסוף לטיפות. כל אחד מאיתנו, כל נשמה שהיא אני, כי אני יותר מרגיש את כל אחד מאיתנו, זה מה שמחיה אותי, זה טיפה. מזרם הזרם בנהר, ומהזרם הפרעים מהנהר, מהר חיים של נשמת רוב. כי עם ישראל הוא איש אחד, הוא יצא לנו לדבר, נכון? איש אחד בלב אחד. האיש אחד, כלומר, יש זרם חיים אחד של חיות, וזרם חיים האלוקי הזה, של נצח ישראל. הוא המתגלה בחיות האלוקית, המחיית האומה, זו השכינה, זה רוח השם אשר לאומה. והרוח השם אשר לאומה בכללה, זה נותן איזה הטבעה טבעית. הטבעה טבעית, זאת אומרת, כמו לתקוע מטבע. הטבע הטבעי, זאת אומרת, הטבעה טבעית, הצורה הטבעית, הוא טבע את חותמו. הטבעה טבעית, הטבעיות, התכונה הטבעית, הרוחנית, אשר בנשמת ישראל. נשמת ישראל, כוח החיים הכללי של האומה. יש לו אופי מאוד מיוחד. זה לא דומה לזרם החיים של האומה איטליה. זה זרם חיים אחר. יש פה אופי טבעי וטבע ייחודי לזרם החיים של נצח ישראל. ובזרם החיים של נצח ישראל הזה, יש בו טבע, טבע ייחודי. והטבע טבוע, טבע חתום, נותן את רישומו. הרישום, הצורה הייחודית, האופי הייחודי של זרם החיים הכלל הישראלי, זה רוח השם של האומה. לא טובה היום. כי האומה הזאת היא אלוקית. ורוח ישראל, המלא הכללי, המלא חלה של הנשמה, אני לא הכרתי לקרוא לכם, אני מקווה שאני מכיר את הספר הזה, או יצא לקרוא את הפסקה, שם פסקה שם. מזה נגזר כל התורה והמצוות. מהטבע הטבעי שבנשמת ישראל, זה נשאר נובעת אהבת המצוות של ישראל. זה גם כן בטבע הטבעי שלנו. ברמך איברנו ושפרה ידינו הרוחניים, הנשמתיים. אבל הטבעה הטבעית הזאת של נשמת ישראל היא פועל יוצא שנשמת ישראל הזאת היא אלוקים. היא מכוח החיים המוחלט, המצטי, הכללי של הכל, של מקור נשמת כל חי. והתוכן האלוקי הזה הוא המתבטא בצורה יותר בוטה בחיות הישראלית, בתכונתה הטבעית. ויש לה תכונה טבעית שיוצרת קשר פלאים של החיות הזאת של העם והארץ. וכשאתה מתחבר אל זרם החיים הזה, על ידי זה אתה פשוט חי את החיים הישראלים. בטבעיות הישראלית שבטיפת החיים שלך היא מעורה בנהר ונמצאת בסביבתה הטבעית. וממצאת את תכונותיה הטבעיות, ואז תפרוץ מזה גם תודעת חיים ותחושת חיים כזו שהיא חשה מה זה ארץ ישראל, עומדת על סגולת קדושת ארץ ישראל, ומוציאה לפועל את עומק חמדתה. טוב, אנחנו נעצור פה ליום, ובשנה הזאת, וזה בסדר. בשנה הבאה, בפעם הבאה, אז אנחנו עוד פעם נחזור למשפט הזה, טוב שאנחנו נצאים פה באמצע, טוב שאני אסביר את מה שהסברתי עכשיו, לשמוע אותו עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, עד שיתבע בכם אתם, של הבנת אין. לשנה טובה, תכתב ותכתבו אתם, ותכתבו אתם, ותכתבו אתם, ויהיו תפילותינו לרצון לפני אדון כל, עלינו ועל כלל ישראל ועל כל עמו ועל שכינתו ועל ארץ ישראל, על כל הקדושות.